שלום לכולם, אנחנו מתחילים את הלימוד שלנו היום לכבוד ראש השנה תשפ"ג, ומה התובנות שלנו לקראת ראש השנה, שהרי כל שנה אנחנו צריכים, אני מקווה, שמהשנה הקודמת כבר אנחנו לא אותו דבר, אז גם התובנות שלנו קצת תשתדרגו, ובואו נראה את הלימוד שלנו. וקודם כל, השאלות הפשוטות, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מדוע יש צורך לחגוג את תחילתה של שנה חדשה? סתם כי יש מספר, ומשתנה לנו מספר בתאריך, לרוב האנשים זה ככה. אוקיי? וצריכים סיבה למסיבה. אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה, וקודם כל אם מסתכלים על התורה, ראש השנה, השנה מתחילה באביב. נכון? החודש הראשון זה חודש האביב. איך זה שראש השנה חל בחודש השביעי? שזאת שאלה חשובה, ואנחנו לומדים שזה מגיע מכיוון מאוד מאוד חשוב, שרק מי שלומד קבלה יכול להבין. היקום שבו אנו חיים הוא יקום שבנוי קודם כל על קוטביות בין בורא לבריאה, השוכן והשכינה, השמיים והארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית, האותיות של המילה בראשית, א' בתשרי. כלומר, בראשית הבריאה והבריאה של אדם הראשון היו, ככה המדרש אומר, ב' בתשרי. האם היה שם מישהו שרשם את זה בלוח? ברור שלא. אז אם כך, גם לפי התורה וההלכה, וגם לפי המדע, פיזיקה, הבנתי את עיקרון הוודאות, אם אף אחד לא רשם את זה, איך אנחנו יודעים באיזה תאריך זה היה? כמובן שאנחנו לא עוסקים פה במחקר היסטורי, אלא בעצם כאשר חז"ל קבעו לנו, סיפרו לנו, שהעולם נברא דווקא באלף בתשרי, יש קצת ויכוח אם הוא נברא בניסן או בתשרי, אבל מקובל שבאלף בתשרי, מדוע? מכיוון לא עניין התאריך חשוב פה, אלא מה שהארי הקדוש אומר, כאשר אנחנו חוגגים חג, אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה, הרי זה תורת הקבלה, מה אני מקבל? מה אני מקבל מהתאריך א' בתשרי? מה, האם מחלקים פה משהו שאני יכול לקבל ממנו? זאת השאלה, וזה מאוד פשוט. ולכן, כאשר אנחנו מדברים על הפולריות, על הקוטביות, בין אור לכלי, שמיים וארץ, שמש וירח, שזה בעצם עניין מאוד חשוב, אנחנו מדברים על כך שכאשר מסתכלים על השנה מכיוון הנתינה של הבורא, השנה מתחילה בניסן. ולכן אנחנו גם רואים שהחג של ניסן, שזה פסח, זה חג שכולו משהו שבא מלמעלה. 10 המכות לא נעשו על ידינו, הם נעשו על ידי בורא עולם. כן, משה ואהרון היו המתווכים, אבל הם בעצם לא בדיוק, הם רק, הבורא אמר להם, תלחץ על הכפתור הזה ותפעיל את מכת דם, מכת בכורות, מאלף עד תו, זה לא היה מצידם, זה לא היה יזום מצד משה ואהרון, זה בא מלמעלה. לעומת זה אנחנו נראה, שראש השנה, כל העניין של ראש השנה, זה מלמטה למעלה, זה מאיתנו. ולכן, כל מה שקורה בראש השנה, תלוי אך ורק בנו. זה האחריות עלינו, אנחנו ניצבים, אנחנו קוראים פרשת ניצבים, שהיא תמיד לפני ראש השנה, כלומר, אנחנו ממונים לקחת אחריות על החיים שלנו. ולכן, חודש השביעי זה תמיד, המספר 7 מסמל את הבריאה, את הצד שאמור לקחת את היוזמה כדי שהבריאה תגיע לידי שלמות. ולכן אנחנו לא קוראים בלוח העברי, זה לא השנה החדשה, זה יום הזיכרון. בראשון לחודש השביעי. אנחנו קוראים לזה ראש השנה, לא תחילת השנה. וצריך לזכור, המילה ראש בעברית מסמלת לא התחלה אלא פיקוד. כלומר, מי שולט בממשלה? ראש הממשלה, אמור להיות זה ששולט בממשלה. מי שולט בחברה? ראש החברה. מי פה הראש? מי שולט בבית? ראש המשפחה. אוקיי? המונח ראש מדבר על נקודת השליטה. כלומר, בראש השנה יש לנו נקודת שליטה, ועכשיו השאלה היא על מה. מה זה אומר, מה זה השנה? ולמה אנחנו צריכים ראש שנה? למה אנחנו צריכים התחלה של שנה? בטבע, וגם במכשירים שכל אחד מאיתנו מתפעל, אנחנו יודעים שכאשר משהו מתחיל קצת להעית ולהיות מטושטש, כולל הראש שלנו, הראש הפרטי של כל אחד מאיתנו, מה אנחנו עושים? עושים מתחול, אני אישן הזה. הולכים לישון, נקום הזה, נחשוב הזה בבוקר. נלך קודם לישון, נישן הזה, והכל ייראה אחרת בבוקר, וזה מה שקורה. יש איזה סוג של משהו בעולם כולו, של עניין של לעצור כדי להפעיל מחדש, כדי שזה יהיה בעצם, אנחנו נפטרים מהרבה בגים, על ידי זה שאנחנו מתחילים. ולכן, מה שאנחנו לומדים בכתבי המקובלים, ובזוהר בעיקר, שבראש השנה זה לא שמתחילה שנה חדשה ולכן אנחנו שמחים. בראש השנה העולם כולו חוזר לבראשית. ואם הוא חוזר לבראשית, אני יכול בעצם לוותר על הרבה בגים, בזה שאני מחזיר את המכשיר להוראות היצרן המקוריות. והרבה פעמים זה פותר המון בעיות. גם במקרה שלנו, הרבה מאוד בעיות שאנחנו מתעסקים איתם משך החיים, הרבה פעמים חזרה להוראות היצרן יכולה לפתור הרבה בעיות. ופה בשיעור שלנו היום אנחנו נכנסים לשאלה אז איך עושים את זה. כלומר, איך אני משתמש בזה באופן מעשי, בצורה שאני יכול לראות תוצאות. כדי שאנחנו נוכל להבין את זה, נלמד קצת מהרמח"ל, מידע התבונות, ספר הכללים, ששם הוא מסביר בצורה גאונית שמפשטת את כל הסיפור, מה קורה בראש השנה, כדי שאנחנו נוכל להבין כל מיני מילים שחשובות, כמו של קוד, כמו למשל הנסירה, אוקיי, מה זה הנסירה, מה זה הסיפור של התרדמה שבורא עולם מפיל על אדם וחווה וכן הלאה. וכמובן שאני מקצר, וזה כלל 28 מתוך הרבה יותר כללים. ברצות הקדוש ברוך הוא שתהיה העבודה בבני האדם, אוקיי? למה צריכה להיות עבודה בבני האדם? והתשובה שלנו היא שצריכה להיות עבודה בבני האדם, מכיוון שהאדם, להזכיר למי שלא מבין את העניין, בורא עולם ברא אותנו ונתן בנו את כל כולו. ולכן עברנו בצלם אלוקים. ולהיברא בצלם אלוקים זה אומר שיש בתוכנו מהות, נכון, נבראנו ככלי לקבל את השפע האלוקי, ואנחנו נבראנו כדי להתמלא בשפע ובעונג, והמהות הראשונית שלנו זה רצון לקבל. וכל המהות של האדם נקבעת על ידי מידת הרצונות שלו לקבל, והכיוון שהרצונות לקבל שלו מופנים אליו. אוקיי? אבל יש בעיה. בכיוון שהוטבע בנו אותה מהות של בורא, אנחנו לא מסוגלים לקבל את כל השמחה הזאת והשפע הזה במתנה. אין, אנחנו לא נהנים ממתנות חינם. ולכן אנחנו חייבים להשיג את השמחה ואת המילוי ואת העונג שבורא עולם הועיד עבורנו, להשיג את זה מכוח עצמנו. ולכן זה מסביר את המילים ברצות הקדוש ברוך הוא שתהיה העבודה בבני האדם, כלומר שהעבודה להשיג את המילוי, את השפע, את ההצלחה, את כל מה שאנחנו קוראים לזה מילוי ועונג, אנחנו צריכים להשיג את זה מתוך העבודה, שהיא מה שאינו בידי שמיים. כלומר, אני צריך איזשהו חלק, איזושהי עבודה, שהיא לא נתונה בידי שמיים, היא נתונה בידי. הנה יצטרך שהרצון העליון ייתן להם עניין, שבו לא יהיו צריכים, כמובן הנבראים, בני אדם, שלא יהיו צריכים לא יתברך, כמו שצריכים בשאר הדברים. כלומר, כל מה שקשור לפרנסה וכל זה, הכל מה נאמר, הכל בידי שמיים. אז אם הכל בידי שמיים, הרי אנחנו רואים אנשים מאוד לא אינטליגנטים שמתפרנסים יופי. ואנחנו רואים אנשים נורא אינטליגנטים שנורא קשה להם להתפרנס, נכון? אנחנו רואים אנשים שהם, הראש שלהם לא בדיוק במקום, אתה לא בדיוק יודע איפה הוא נמצא, הם מסתדרים בחיים. ויש אנשים, מה זה חריפים, ויש להם מצא לכל אחד על כל דבר, בעצמם הם לא מסתדרים. כלומר, אתה מבין שהסיפור הוא לא לגמרי הגיוני, אוקיי? מה בכל אופן, כלומר זה נקבע בידי שמיים. אבל בכל אופן צריך להשאיר לנו איזה מרווח, איזה מקום שבו אנחנו יכולים לברוא את המציאות מצידנו. ויוכלו לפעול מצד עצמם, זה מה שהוא אומר, ויוכלו לפעול מצד עצמם כבחירתם. איך זה קורה? עד עכשיו המילים הן יחסית די פשוטות. ואז הוא עובר, וזה נעשה במה שאמא יוצאה מזרנפין ונכנסת בנוקבה. מי שלא לומד קבלה, סינית, מנדרינית נשמעת לאותו דבר. כלומר, מה אמרנו פה? אבל מי שלומד קצת קבלה, יודע שכדי שתהיה מציאות שבה יש חושך, יש כאב, יש בלבול, יש אי צדק, יש מרירות שאפשר להפוך למתיקות, יש חושך שאפשר להפוך לאור, זה לא בא בקלות הדבר הזה, וזה היה צריך תהליך ארוך מאוד של השתלשלות או אבולוציה בלעז, שכדי שממקום של שלמות והירב והבוקר, יום אחד, שהכל אחד, הכל שלם, הכל מושלם, יהיה מצב שהכל הרוב מושלם, אוקיי? ויש הרבה עדיין בלגן שמאפשר לנו מקום לעבודה, אוקיי? איך זה יכול לקרות? וזה הוא אומר, הוא אומר לנו בצורה כזאת, סיפור הבריאה אי אפשר, אומר הרמב"ן, שאחד המקובלים, בעצם המייסד של השרשרת המקובלים של האלף האחרון, אוקיי? ומה שהרמב"ן אומר, אסור להתייחס למה שכתוב בראשית, פרק א', כפשוטו, ממש אסור, אבל יש כל מיני עקרונות שאנחנו יכולים ללמוד משם. ואנחנו רואים משהו מדהים. אדם וחווה, ישנו, זה תהליך הבריאה שלהם הוא תהליך דו-שלבי. בהתחלה, אדם וחווה נבראים, זה פרק א' של בראשית, בצלמו, בצלם אלוקים, ברא אותו, זכר ונקבה, ברא אותם. כבר בהתחלה, התורה אומרת לנו בפירוש, למרות שאנחנו מתעלמים מזה הרבה פעמים, הרי כולם יודעים שקודם היה אדם ורק אחר כך חווה. אבל זה לא מה שכתוב. מה שכתוב, זכר ונקבה ברא אותם. אדם וחווה, אומרים חז"ל, נבראו אנדרוגינוס. כלומר, יצור דומיני. אוקיי? למה? כי זה בעצם השתלשלות של העולמות העליונים, שבעולמות העליונים גם כן הכל אחד, הכל שלם. אוקיי? הזכר והנקבה מחוברים זה לזה, הבורא והבריאה, הנותן והמקבל, הכל מחובר, חיבור, חיבור בלתי ניתן להפרדה, וזה אומר אין בחירה חופשית. אוקיי? כדי שתהיה בחירה, תהיה בחירה חופשית, אנחנו צריכים את פרק ב' של בראשית. מה הוא אומר? שויפל השם אלוקים, ויפל תרדמה על האדם, ואז הוא מנסר מאדם את הצלע. ושוב, בעברית צלע, הכוונה לצד. היה צלע זכרית, צלע נקבית, ופה בורא עולם מנסר את הצלע. אבל למה פה מתמקדים, וזאת השאלה, בחווה דווקא? מכיוון שכל המטרה הייתה חווה. למה? וזה מה שנעשה. אנחנו ממשיכים וקוראים. במה שאימא, כלומר, הספירת בינה העליונה, שעבורנו זה בעצם הבורא, האלוקות, יוצאת מזרנפין ונכנס בנוקבה, ונוסרת אותה ממנו. כלומר, מה שקורה, קורה פה זה תהליך, שכדי שתתאפשר בחירה חופשית צריך להפריד את הנוקבה, זה אנחנו, הנוקבה זה אנחנו, אנחנו נקבה. כל בני אדם, יש לי חדשות בשבילכם, כולנו נקבות. למה? אנחנו הצד המקבל בבריאה. בורא העולם הוא הזכר ואנחנו המקבל. מה לעשות? ככה זה. רואים את הקוטביות הזאת גם בקוטביות של שמש ירח, לכן הלוח שלנו הוא לוח שמש ירח. השמש, האור יוצא ממנה ביום ובלילה, אוקיי? למה אני לא רואה את האור בלילה? כי אני עם הגב אליו, אוקיי? אותו דבר, בורא עולם מאיר ביום ובלילה, כשטוב לנו וכשרע לנו. למה אני לא רואה את האור של הבורא? אני מפנה אליו את הגב. מה אני צריך לעשות כדי לקבל את האור? לבחור בלפנות את הפנים אליו. מאוד פשוט. אבל כדי שאני אוכל לבחור להפנות את הפנים או את הגב, אני צריך להיפרד מהנותן. זה אנפין הוא הנותן, והנוקבה היא המקבלת. ונוסרת אותה ממנו ובונה אותה, מה שכתוב, ויבן את הצלע שלא על ידו. כלומר, זה בעצם השלמת תהליך ההשתלשלות מהנקודה האמצעית שהכל אחד והכל מושלם. להגיע למצב שזה אנפין ומלכות, שהבורא והבריאה, הנותן והמקבל, נפרדים, והבריאה ובעצם החלק הנקבי של הבריאה, שזה אנחנו, קיימים שלא על ידו. וזה מה שנותן בשורש התחתונים, כלומר בעולמות הגשמיים שלנו, שהם עולמות התחתונים, כוח בלתי מצטרך אל העיירה העליונה. כלומר, יש בנו מין דעה שאני יכול לסדר בלי בורא עולם. אני אתאיסט, אני לא מאמין בדברים האלה, בחבר דמיוני וכן הלאה. מאיפה מגיע המחשבה והרעיון שאני יכול לסדר לבד? מי שמכיר את הבדיחה הישראלית המוכרת, אותו בן אדם שנוסע בתל אביב, באמצע היום יש לו פגישה מאוד חשובה, אין, אי אפשר למצוא חנייה כרגיל, והוא מתחיל להתפלל בורא עולם, אם אני מוצא חנייה עכשיו, אני מגיע בזמן לפגישה, אני מתחיל להניח תפילין מחר בבוקר. ואיכשהו מסיים לדבר, יוצאת מכונית ממולו, מהחנייה, ומפנה לו חנייה. מה, בורא עולם, אני הסתדרתי. כלומר, עצם המחשבה הזאת שאני הסתדרתי בעצמי, זה בעצם דבר שהיה צריך להיברא. ועל ידי קומבינות, על גבי קומבינות, לכן העולם בנוי על קומבינות. כי כשהעולם, מה ששולט בו זה אינסוף של אור, כדי שאנחנו נחשוב שאנחנו יכולים להסתדר בלי האור, זה צריך קומבינות על קומבינות. זה סוג של מבנה זמני שיחזיק מעמד 6,000 שנה, כדי שאנחנו נוכל לגלות את היכולת שלנו לבחור. ולכן אל המוטבע בעצמם, שלא יפעלו בכוח מוכרח, כלומר, אין פה הכרח, אין פה כפייה, אלא בכוח בחירי. כלומר, מה שמפעיל אותנו זה האפשרות לבחור ולהפעיל מכוח עצמנו את כל מה שאנחנו חווים. והיא הנותנת להם שבח ומעלה, שמשם ולעלה נוגע להם לבוא לפני המלך. כלומר, עכשיו, בתוך החושך, בתוך הכאוס, בתוך הבלבול, בתוך כל מיני פילוסופיות ותיאוריות ומדע ואמונות ופוליטיקות וכן הלאה, לא משנה, מה שמניע אותנו, כאשר אנחנו משיגים חיבור אל מלך העולם, זה שלנו. מה שנקרא נוגע להם לבוא על פני המלך. עכשיו להתחבר למלך העולם, יש בזה שבח ומעלה, למה? כי אנחנו בחרנו בזה. ונמצאים שותפים, כלומר נמצאים הנבראים, אנחנו, שותפים עמו יתברך בקיום עולמו והשלמתו. מתי אנחנו שלמים? כאשר אנחנו ממליכים על עצמנו את בורא עולם, למרות כל הקשיים, מול כל הבעיות ואי הצדק שאנחנו מוצאים בעולם, כל התסכולים, כל הבעיות של האופי שלנו וכן הלאה, ואנחנו מצליחים להתגבר על כל זה, אנחנו משלימים את הבריאה, כי הפעם אנחנו עכשיו מחברים את הבורא ואת הבריאה, את השוכן ואת השכינה, את האור והכלי, אנחנו משלימים את הבריאה על ידי זה שאנחנו ממליכים את אותו עלינו מבחירה עצמית. אוקיי? ולכן, איך זה קשור לראש השנה? כי כל הסיפור הזה קורה, כך אומרים חז"ל, בראש השנה. כלומר, בריאת העולם מלכתחילה, ויום אלוקים יהי אור, זה קורה בראש השנה. וביום השישי, שנברא האדם הראשון, שוב זה קורה בראש השנה. רגע, כמה זמן עבר מהיום הראשון ליום השישי? להראות לנו, זה לא עניין רציונלי, אלא אנחנו מדברים על מצב, וזה בעצם מחזיר אותנו לארי הקדוש, כשאנחנו מדברים על יום מסוים בשנה, כמו ראש השנה או פסח, אנחנו לא מדברים על תאריך. אנחנו מדברים על, על בעצם מפגש קוסמי. יש כוחות מסוימים שמתגלים באותו זמן, ולכן התורה אומרת לנו, יש לכם בלוח יום מסוים, ביום הזה יש לכם מפגש. מה אתם מסוגלים להשיג במפגש הזה? זה בתורה שבעל פה. ועל כך אנחנו נמשיך לדבר. אבל בואו נשים לב, כדי להבין את זה, אנחנו מבינים שהמונח המלך חוזר על עצמו בתפילות ראש השנה הרבה מאוד פעמים, בווריאציות שונות, בצירופים שונים, אבל אחד הקטעים שהרמח"ל מביא בתור הקטע של התפילה, שהוא בעצם ששולט על כל הסיפור, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. למה זה חשוב? בינינו, אנחנו מסתכלים על העולם שסביבנו, וזה לא סוד גדול ולא צריך להיות חכם עצום ולא נביא, להבין שאנחנו נמצאים בפרק היסטורי חשוב מאוד, מכיוון שהמבנים של החברה האנושית שהוקמו והסתדרו אחרי מלחמת העולם השנייה, קורסים לנו מול העיניים. אם זה מבנים חברתיים, אם זה מבנים שהמין האנושי בנה כדי שיהיה סדר עולמי ולא יחזרו הזוועות של מלחמת העולם הראשונה והשנייה, למשל האום, ארגון הבריאות העולמי, מערכות הכלכלה העולמיות, מערכות, כל הסיפורים האלה, וגם המבנה החברתי של חלק גדול של מדינות העולם, אנחנו חוזים בעיניים שלנו בתהליך מהיר יחסית, אבל זה עדיין איתי, שכל זה עובר טרנספורמציה. המבנים הישנים הולכים וקורסים, ואנחנו בשנים הקרובות נראה תהליך מאוד כואב של הרס מוחלט של כל המערכות האלה, שבעצם רובנו היום יודעים שהן די שוליות, די צבועות, די לא מתפקדות. כולנו ידענו, אמרנו, מתי אמרנו אום שמום? זה היה כבר לפני 70 שנה. אוקיי? אבל כל זה הולך ומתבטא, בעיקר שאנחנו מסתכלים על הדוגמה, על החוק הבינלאומי, הנה מדינת אוקראינה מוקמת אחרי שברית המועצות מתפרקת, היא מקבלת עצמאות, מצטרפת לחבר העמים, כלומר לאומות עצמיות בעולם, ובאים אליו ואומרים, תשמעו לאוקראינים, נשאר לכם הרבה נשק גרעיני, לא בריא שיהיה לכם נשק גרעיני, אנחנו עכשיו כל המעצמות בעולם חותמים לכם, ערובה מוחלטת על הגבולות שלכם, אתם תיתנו את הנשק הגרעיני, ואנחנו חותמים לכם ערובה, שבחיים לא תצטרכו להפעיל נשק. חה. אוקיי? חתמו. ארצות הברית חתמה, רוסיה חתמה, אז מה אם חתמו? אוקיי? ברגע, כלומר אין ערך, כל הסיפור של חוק בינלאומי, וכבוד בין עמים וכן הלאה, כל הסיפור הזה מתפרק לנו מול העיניים. לא שזה היה, אבל לפחות חשבנו שאנשים שכבר לא יעיזו. וכל העולם מתחיל עכשיו לחשוב, לחשב מסלול מחדש. אותו דבר היה גם בזמן הקורונה. מדינות, האיחוד האירופי, אנחנו איחוד, אבל היה צריך מסכות, מדינה גנבה ממדינה אחרת, מסכות, שום איחוד, שום ערבות, שום חלוקה, לא, כל אחד לעצמו, כולם נלחמים על ה... ובאותו דבר גם בצורה של מערכות היחסים בבני אדם, המערכות הכלכליות, שום דבר שחשבנו שזה בעצם ייתן לנו עולם שרק ילך ויהיה יותר ברור, והיו נביאים גדולים, קראו לעצמם נביאים, שכתבו ספרים של עתידנות, קראו לזה קץ ההיסטוריה, זהו, כבר לא יהיו מלחמות, לא יהיו מגפות, אנשים שהספרים שלהם היו רבי מחר, וחה. אוקיי, למה? מכיוון שדבר מאוד פשוט לא קרה. כדי שאנשים יהיו מסוגלים ליצור סדר עולמי, הם חייבים להתגבר על היצר, על תאוות הממון, תאוות המין, תאוות הכבוד, כל הדברים האלה, על הגאווה, כיסו, כוסו וכעסו, וזה אנחנו לומדים מתוך הניסיון שהארגון הכי מוצלח בעולם, המערכת הכי מוצלחת בעולם, של גמילה של בני אדם מהתמכרויות, שזה שיטת ה-AAA, שזה שיטת ה-12 שלבים, כבר, זו השיטה שהיא, למה היא הכי מצליחה? כי תוצאות בשטח. ומה היא אומרת? אם אתה לא ממליך על עצמך כוח עליון, אין לך סיכוי להתגבר על שום התמכרות. המין האנושי מכור לחומרנות, לכוח, לתאווה, לכל הדברים האלה, וזאת הסיבה של כל הבלגן שאנחנו רואים. ועד שבני האדם לא ימליכו על עצמם את בורא עולם, לא יהיה לנו שום הטבה במצבו של החולה שנקרא המין האנושי. ונלך מדחי על דחי, מייסורים אל ייסורים, ואנחנו בעיקר בעשרות שנים האחרונות, קרה תהליך מאוד מואץ של לזרוק את האמונה בבורא מהמרחב הציבורי. זה מבתי הספר, הדתה וכו', זה קורה בכל העולם המודרני. וברגע שאתה זורק את הבורא מהתודעה, זה אפילו לא מכובד להזכיר את בורא עולם באיזשהו עניין שקשור למרחב הציבורי. יש אפילו קולות נוראים שמורמים כאשר רגע, אסור לך, אתה נציג ציבור, אסור לך להזכיר את העניין, אסור להכניס את זה בפנים. וזה מה שקורה, הכאוס ילך ויתגבר עד שלא נבין שיש לנו פה בעצם את הסיפור הזה. כל הסיפור של איזה שנה תהיה לנו, שנה כאוטית, שנה שיש לנו כוחות וכולי, זה תלוי, וזה תלוי בכל המין האנושי, האם אנחנו מסוגלים להתחבר לפסוק הזה שנאמר, שמצטטים עוד בתפילות ראש השנה הרבה פעמים, והמושג של המלך מופיע, כמו שאמרנו, הרבה, אבינו מלכנו, מצד אחד תאבינו, מצד שני, קצת ריספקט, מלכנו, המלך. ולכן וידע כל פעול כי אתה פעלתו, אז זה עולם עשייה, יבין כל יצור כי אתה יצרתו עולם יצירה, ויאמר כל אשר נשמה באפו זה עולם בריאה, אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. על זה בעיקר אנחנו מתפללים בראש השנה. מדוע? יכול להיות שאני אסתדר, אבל כל אחד מאיתנו יודע שכשהטיטניק טבעה, כולם שהיו שם טבעו, חוץ מהסרטנים בתוך האקווריום, במסעדה של הטיטניק, שהם יצאו לחופשי. שינוי בעלילה. אוקיי? אבל כל היתר, זהו. הלכו. מה הסיפור? הסיפור הוא שאתה לא יכול לבד. ואם אנחנו רוצים עולם שיש בו יותר שקט, יותר שלמות, יותר שלום, לזה אנחנו צריכים להתפלל. ולכן עיקר התפילה לפי המקובלים, לפי הזוהר, שאנחנו בעצם מתפללים בראש השנה על תיקונה של השכינה, ולכן הזוהר גם אומר, הרבה אנשים באים לראש השנה עם רשימת קניות. עם בעצם הפסוק להלוקה שתי בנות, הב הב. אתה בא לראש השנה, בורא עולם, אני צריך כזה, אני צריך כזה, אני צריך לחתן את הבת, צריך לחתן את הבן, צריך לבנות בית, צריך לשלם את זה, צריך לשלם את זה, היא חולה, זה בריא, זה, הוא לא מספיק בריא, הוא צריך להבריא, כל הדברים האלה אנחנו באים לראש השנה, ואנחנו בעצם באים רשימת בקשות, כאילו זה סופרמרקט. אבל קודם כל, הכל תלוי במה, באיזה תודעה תהיה למין האנושי, בשנה הבאה, כלומר, לאיזה מקום אנחנו מביאים את התיקון של הבריאה במשך השנה הקרובה. זה הסיפור. אז זאת המלחמה של ראש השנה. וברגע שאדם מחייב את עצמו, ניצב על עומדו ומתחייב להילחם למען הבריאה, גם הבריאה תדאג לו קצת, גם כן. אוקיי? אז נמשיך הלאה. עכשיו, אומר לנו הזוהר משהו מדהים, והרי הקדוש מרחיב את העניין, ראש השנה בעצם נמשך 22 יום, לא יומיים, 22 יום. איך אנחנו יודעים? כולנו יודעים שמתחילים מבראשית. מתי אנחנו מתחילים בראשית בראש השנה? לא, בשמחת תורה מתחילים בראשית. למה בשמחת תורה? למה יש עיכוב מראש השנה עד שמחת תורה? כי ראש השנה נמשך 22 יום, זה בעצם ראש השנה, אבל הוא מתחלק, כמו כל דבר, לשלושה שלבים. השלב הראשון, אנחנו מתקנים את קו שמאל. מה זה קו שמאל? קו שמאל זה אני רוצה. קו שמאל זה אני פה באתי לקחת. צריך לזכור, אין שום רע בלרצות לקבל. לא רק שאין רע, מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים, כלומר אם הנבראים לא מסוגלים להתענג על מחשבת הבריאה, אז אין שום סיבה לבריאה. ולכן האדם בא לעולם כדי להיות בשמחה, כדי לחוות עונג וטוב וכן הלאה, זה בעצם הבסיס של תורת הרמח"ל, אבל זה מבוסס על כל התורה כולה. כשאנחנו קוראים בקללות של כי תבוא, למה כל הקללות? כי תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. כלומר, מה המטרה של הקיום? שמחה וטוב לבב. בעיה קטנה, בגלל חוק השוואת הצורה, שאומר שבעולם שלנו דומה מושך דומה, כדי להתחבר לאור האלוקי, אנחנו צריכים להידמות אליו. לכן, אם אנחנו פועלים רק עם קו שמאל, רק עם רצון לקבל, אנחנו מתרחקים ממנו. ולכן, אנחנו צריכים גם קו ימין. אוקיי? אז התיקון של קו שמאל, ותכף נגיע אליו, זה קורה בעשרת ימי תשובה כנגד 10 ספירות. התיקון של קו ימין, שבלעדיו קו שמאל לא מסוגל לתפקד, כמו שאי אפשר להדליק שום מכשיר חשמלי רק על המינוס. בלתי אפשרי. אתה צריך גם את הפלוס וגם את הנגד. קו ימין זה הימים ממוצאי יום כיפור עד סוכות וסוכות עוד 7 ימים. אוקיי? סך הכל 11 יום. אלו, זה התיקון של קו ימין. ואז מה נשאר לנו? קו האמצע, שזה בעצם היכולת ליצור הרמוניה בין השמאל לבין הימין, בין הנתינה ובין הקבלה, שבלי הקו האמצע, לא קו שמאל ולא קו ימין יכולים לתפקד. אוקיי? אבל קו אמצע זה בדרך כלל אחרי שעבדנו על השמאל והימין, ולכן זה רק יום אחד מספיק, וזה שמחת תורה. שמה אנחנו צריכים לעשות ביום הזה? לשמוח ולרקוד. אוקיי? יש אנשים שבשלהם זה הדבר הכי קשה שיכול להיות, אבל אנחנו צריכים להגיע למקום שזה היום הכי נחמד שיש. אוקיי, כאן אנחנו רואים פירוט, זה לפי כתבי הארי, ואנחנו יכולים להסתכל על הטבלה, אנחנו רואים כאן איך עשרת ימי תשובה, זה תיקון של הכלי לכל השנה, וזה כולל כל השפע שנקבל לשנה הקרובה, שזה חיים, בנים ומזונות, פרנסה, חיים זה, האם אנחנו נחיה? רגע, לא נאמר לנו ש... בראש השנה רשעים גמורים נחתמים למוות, צדיקים גמורים לחיים, ובינונים תלויים ועומדים עד תפילת נעילה של יום הכיפורים, נכון? אבל כולנו רואים רשעים עצומים שחיים שנה אחרי שנה אחרי שנה, ויש אנשים שכולם יודעים שהם צדיקים, והנה הבן אדם נפטר. אז איך אנחנו מסתדרים עם זה? אז כבר הגמרא דנה בזה ואומרת, לא, לא, שאנחנו מדברים על לחיים או למוות הכוונה לעולם הבא או לא לעולם הבא. כלומר, רשעים בחייהם, אומר התלמוד, נקראים מתים. כלומר, בן אדם נראה שהוא חי, אבל הוא מת. אין לו שום טיפה של שמחה ועונג של העולם הבא בעולם הזה. וזה נקבע מתי? בראש השנה. כלומר, כמה העולם הבא יהיה לנו בשנה הקרובה? כמה הנאה אמיתית, אמיתית, לא מלאכותית, כימיקלית וכן הלאה, או קצרת מועד. כמה הנאה אמיתית ונמשכת תהיה לנו בשנה הקרובה, זה נקבע בעשרה ימים האלה. כלומר, בעשרה ימים האלה אנחנו קובעים, נראה את זה יותר לעומק שנלמד על יום כיפור, אנחנו קובעים בעצם כמה בני חורין יהיה. מה זה בני חורין? דיברנו על זה קודם. בני חורין זה הבחירה החופשית, להיות בן אדם רוחני, להיות מחובר למי שאנחנו באמת, ולהגיע למקום של הנאה אמיתית מהחיים, בלי כל הלכלוך שמסביב. הנאה אמיתית ונמשכת, בת קיימה. זה נקבע בעשרת ימי התשובה. כן, כן. עכשיו, בעשרה ימים האלה, למה זה 10 ימים? כי הנסירה, זוכרים שדיברנו על נסירה, קורית במשך 10 הימים האלה. כלומר, במשך 10 הימים האלה אנחנו נבנים מחדש. זה בעצם, אנחנו חוזרים, מקבלים אפשרות להתחיל, לחזור להוראות היצרן, שוב להתחבר לאותו תהליך ראשוני שיצר את האפשרות לבחירה חופשית. מה זה אפשרות לבחירה חופשית? שאני מסוגל לבחור בשמחה, במילוי, בסיפוק אמיתי, מכוח עצמי, ולהיות על ידי זה שותף של הבורא. זה, וזה לא, זה לא הנאה שהיא קצרת מועד. הנאה אגואיסטית קטנה, ושהיא לא בעצם מגדילה אותי, אלא להפך, מקצרת אותי ילדותית מסוג של מניה דיפרסיה. ברגע אחד יש צחוק, רגע אחרי זה יש בכי. של היי וביי. בראש השנה, זה החלק העיקרי של הנסירה. לכן אלו הם 2 ימים מאוד חשובים, כי זה ספירות כתר וחוכמה, שזה עיקר ההתחלה, הראש של כל הסיפור, זה קורה בימים האלה. למה יומיים? זה גם יש, אנחנו מתקנים את הדין הקשה והדין הרפה, צריך לזכור כל 10 הימים האלה, זה כנגד מה שנקרא בשיר השירים, שמאלו תחת לראשי, קו שמאל, אנחנו מתקנים פה את הכלי. אנחנו מתקנים פה את מי אנחנו, מה המהות שלנו, מה הרצונות שלנו. האם זה רצונות של העולם הבא? האם זה רצונות אשלייתיים וחסרי קיום של חומנות שקשורים לתאוות, להתמכרויות וכן הלאה? זה לוקח 10 ימים. אחרי כן, ממוצאי יום הכיפורים, מתחיל להיכנס מה שנקרא וימינו תחבקני, שזה נקרא אור דחסדים. כל הבנייה של היכולת להשפיע, לתת, להתקדם, לחמול, לראות את הדברים מהצד החיובי, וזה מגיע בכמה שלבים. השלב הראשון, מגיעים 5 אורות, מה שנקרא אור פנימי דחסדים מבינה, וזה מגיע מהוד, לא מחסד. למה? אומר הרי הקדוש, אי אפשר שאנחנו היינו עכשיו בדין ופתאום זה יהיה חסד, של חסד. צריכים להתחיל מההוד, שזה הדין של חסד ביחסיות. ואז מההוד אנחנו עולים הוד, נצח, תפארת, גבורה וחסד, שזה קורה כתיקון ביקום, זה לא תלוי במעשים שלנו, אבל בירח מלא, תתוו בית ישרי, מתחילים עכשיו להיכנס אורות דחסדים אקטיביים, שהם נקראים האורות המקיפים מצד הסוכה, מצד ההקפות, אור מקיף דחסדים מזה אנפין, מצד הלולב. בעצם זה לא חשוב כרגע, מה שחשוב, אנחנו עכשיו בונים את הכוח של החסדים, ולכן זה זמן של משפחה וחברים, ולהזמין אנשים, ולהתחבר ולהתחבר, ולעשות טוב לזולת, וכן הלאה וכן הלאה. זה מגיע לסיומו בהושענא רבה, והזיווג, מה זה זיווג? בעצם שמחת תורה זה חתונה, יש חתן תורה, יש חתן בראשית, כמו בחופה של אשכנזים, החתן עושה 7 סיבובים, יש לנו 7 הקפות בשמחת תורה, 7 הקפות בבוקר של שמחת תורה, 7 הקפות במוצאי שמחת תורה. אנחנו נמצאים במצב של זיווג בין הימין לבין השמאל, בעצם סיימנו, ברגע שסיימנו את הבנייה של הכלי החדש שלנו, הכלי החדש של הרצונות, מאוויים, אופי, אמביציה, אנחנו מכוונים את כל הכיולים של הנשמה שלנו במשך 22 ימים האלה, אפשר להתחיל מבראשית, ואז מסיימים לקרוא את התורה, ומתחילים את קריאת פרק א' של בראשית. אוקיי? ובעצם עכשיו התחילה השנה. אוקיי? אז מה אנחנו עושים עם זה לגבי ראש השנה עצמו? כי בכל אופן הנושא של השיעור זה ראש השנה. קודם כל צריך להתכונן לזה. אי אפשר לבוא לראש השנה לא מוכן, אתה צריך הכנה נפשית, לכן אצל הספרדים הסליחות מתחילות עוד בראש חודש אלול, אצל אשכנזים זה בסביבות שבוע קודם, אבל מה שחשוב, כן, אבל אפשר גם להתכונן בחודש אלול לפני הסליחות. כי הכנה היא קודם כל הכנה נפשית. בעיקר אלו הם ימים של תשובה. וצריך לזכור שתשובה זה לא להיות ברגשות אשמה, תשובה זה לא להתחיל לאסור על עצמנו איסורים, תשובה, אומר הזוהר, זה מצב נפשי רוחני שבו אנחנו בדיוק כמילה תשובה, תשוב ה. האותיות של שם השם מייצגות את עץ החיים. האותיות הראשונות י, ה וו מייצגות את העולם הרוחני העליון. האות ה מייצגת את העולם שלנו, את הרצונות שלנו, את המאוויים שלנו. כאשר אנחנו מפעילים את הרצונות והמאוויים שלנו, את הנשמות שלנו, בתדר של אגואיזם, חומרנות, כעס, רגשות אשמה, האשמה, כל הרגשות השליליים שאפשר להכניס בקטלוג של רגשות שליליים, ולא צריך להיות בן אדם מוכשר פילוסופית באופן מיוחד, סתם אפשר לשבת בן אדם אחד עם עצמו, שני אנשים וכן הלאה, זה עוד יותר טוב, ולהתחיל לעשות רשימה של הרצונות שמנתקים אותי ממה שאני באמת רוצה בחיים. הרצונות האלה, שהם בעצם עיוות של הרצון האמיתי, עוד לא פגשתי בן אדם, נורמלי אני מכוון, אוקיי? אני לא מכוון גאון וצדיק, סתם בן אדם, שקם בבוקר, והדבר הראשון שהוא רוצה, זה לסנוע, לקלקל, להרוג, לחבל וכן הלאה. זה לא נורמטיבי. למה זה לא נורמטיבי? כי בעצם בן אדם שהוא רק מתעורר וכו', שאתה שואל אותו, מה אתה רוצה להרגיש היום? מה הוא יגיד? שמחה, אהבה, הצלחה, סיפוק וכן הלאה. אוקיי? זה אנחנו. ומה הבעיה? שאנחנו שוכחים מי אנחנו. ואנחנו משכנעים את עצמנו ונותנים לאחרים לשכנע את עצמנו, אם זה פוליטיקאים, אם זה בני משפחה וחברים וכן הלאה, שאנחנו פה בשביל לסנוע, בשביל לחבל, להפריע למישהו אחר, אנחנו פה כדי לנטור טינה, כדי להתנקם, אנחנו פה כל מיני דברים אחרים, כל אחד יכול לעשות רשימה. תשובה זה בעצם להשיב את עצמנו למה? למה שאנחנו באמת רוצים. הרצון הכי אותנטי, הפשוט, בשלווה, באהבה, בהרמוניה, בהערה, בחיבור, באינטימיות, באהבה, בנתינה, בסובלנות. זה בעצם מה שכולנו רוצים. ותשובה זה לחזור לזה. ושהתדר של התודעה שלנו חוזר לשם, אז אנחנו יכולים להחזיר את ההי אל הוו. זה בעצם הביטוי לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתי. לחבר את עצמנו בחזרה למקום שמנו באנו. זה, כמו שאמרנו קודם, שבמילים המדהימות שלו הרמח"ל אומר, ברגע שאנחנו משיגים את זה מבחירה, יש לנו עכשיו זכות עצומה הזה. ולכן, כשאני מסתכל על כל הנתקים שיש לי מרוחניות, אני יכול להסתכל ולהגיד איזה בן אדם נורא אני, ואיזה מנובל אני, ואיזה לא קשיר אני, וכמה אני צריך להצטער על מי שאני ומה שאני וכן הלאה וכן הלאה. ופה הרמח"ל אומר, לא, כל המגרעות שיש לאדם, זה כדי שיוכל להתגבר עליהם, ויוכל לשמוח ולהשתבח בזה, שהוא יתגבר עליהם, ועשה תשובה, והתחבר אל המקור. זה בעצם למה יש לנו את כל הנתקים האלה. אתה יכול להסתכל על זה או כך או כך. ראש השנה זה הזדמנות נהדרת, בעיקר חודש אלול, שלחייל את עצמנו יותר בכיוון מטרתי, פחות בכיוון של רגשות אשמה והאשמה. וזה נקרא תשובה. בעצם, לחזור אל מי אנחנו באמת רוצים להיות. זה קורה בחודש אלול, מזל בתולה. מי ששמע באתר של ליב קבלה טבעי, באתר הזה ביוטיוב, אז יש הרצאה שלמה על מזל בתולה, ואנחנו לומדים שכל המהות של החודש הזה, זה מהות של חיפוש של שלמות, גם אם אנחנו לא נולדנו בחודש הזה. ולכן אני לדודי ודודי לי, שזה ראשי תיבות של המילה אלול, זה הכוח ששולט בחודש הזה, שמניע, ולכן זה כמו שיש בים גלים, שיש גלים גדולים, יש כאלה שגולשים עליהם, ויש כאלה שטובים. ואנחנו בחודש בתולה, במקום להיות עסוקים בקטנוניות, זה זמן עבורנו לרכב על הגל, ולחפש את השלמות בתוכנו, שבתולה זה בא מבית אל, או ביתו של האל, החיפוש אחרי החיבור שלנו אל אבינו מלכנו. אז אפשר לעשות רשימות של מי אני היום, מה מאפיין את הרגשות שלי, את התודעה שלי, את הרצונות שלי, את המטרות שלי וכן הלאה, מה מניע אותי. ואז לעשות רגע, זה אני אמיתי וזה לא אני אמיתי. זה אני רוצה באמת וזה לא בדיוק עוזר לי. ואז אפשר לעשות מדיטציות על זה. מדיטציות של סליחה ותיקון ואהבה ואכפתיות, שבו אנחנו בעצם מפרידים בין הטוב לרע. משוב זה דבר מאוד חשוב, לשבת עם חברים קרובים ולשאול אותם, מה אתה חושב עליי? כאלה שאתה מסוגל לשמוע את הדעה שלהם כמובן, אוקיי? אחרת לא כדאי להתחיל עם זה. ואם אין לי חברים כאלה, אני צריך לשאול את השאלה, למה אין לי חברים כאלה? ואז אנחנו מגיעים למזל מאזניים, חודש תשרי, והמאזניים הם המאזניים של הטוב והרע, הימין והשמאל, ואיך אני מאזן את הכל. אבל יש מעבר לזה, השורש של המילה מאזניים זה אוזן, ואוזן מסמלת את הבינה העליונה, שדיברנו עליה קודם, שהיא האמא העליונה, שהיא המקור של חיים, בנים ומזונות, אבל היא גם המקור של אותו כוח שבנה אותנו, בינה, ויבן את הצלע. מה שבנה אותנו ככלי עצמאי, אנחנו בעצם בראש השנה צריכים לחזור. בתפילה אומרים, היום הרת עולם. ההיריון של היקום הוא היום. אני חוזר אל ההיריון, אל רגע פריה או רגע לידה, זה שניהם. ואני פה משנה את הדברים מהשורש. ולכן החיבור אל הבינה, שבחוכמת הקבלה, אוזניים, האוזן של אדם מסמלת את ספירת בינה. לא לחינם, קוראים לזה מאוזניים. ובאוזן יש גם שלוש קשתות, ימין, שמאל ואמצע. וכשאין לנו תפקוד של שלושת הקשתות, ובן אדם יש לו ורטיקו, ירחם השם, זה מכה שנה כתובה בתורה. האות פי של הכוכב נוגה, אם תשימו לב, שהיא כתובה לפי כתב הארי, אז הזוהר אומר, מה שאנחנו רואים פה זה נחש שמחביא את ראשו. זה מסמל את הפשע. כדי שאנחנו נוכל להשיג את השפע, אנחנו צריכים להתגבר על הפשע. אוקיי? ושהתגברנו על הפשע, והפכנו אותו לשפע, אז אנחנו גם יכולים לראות שבתוך האות פי, חבויה לה האות ב' של בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ, שזו האות שאיתה מתחילה התורה בשמחת תורה. הכל פה. אז בואו ניכנס לעיקר העניין של ראש השנה, תקיעת השופר, מאמר הקלאסי זוהר ועיקה סעיף שין ב' בפירוש הסולם. רבי אלעזר ורבי אבא היו יושבים. אמר רבי אלעזר, ראיתי אבי, כלומר רבי שמעון, ביום ראש השנה ויום הכיפורים שלא רצה לשמוע תפילה מכל אדם, אלא אם כן עמד עליו שלושה ימים מקודם. לתאר אותו. אולי מוכן סתם להיכנס לבית כנסת. היה צריך לדעת מי פה הבעל תוקע, מי פה החזן. ורבי שמעון הכין אותו ותאר אותו כדי שעשה את העבודה. שרבי שמעון בר יוחאי היה אומר כך, בתפילה של אדם הזה שאני מתהרו, מתכפר העולם. לא רק אלה שהיו בבית הכנסת. כלומר, יש לנו פה נחמה פרוטה, לא כל אחד מאיתנו מסוגל להגיע לבית כנסת, ששם יש מישהו שתוקע בשופר עם כוונות, או החזן עם כוונות. אבל אני יכול להגיד, היום יש הרבה יותר כאלה שיודעים את הכוונות, מאשר בעשורים הקודמים, מאשר במאה השנים הקודמות. מדוע? מכיוון שהיום חוכמת הקבלה, הלימוד שלה, הוא הרבה יותר אינטנסיבי מאשר, אני לא יודע כמה שנים, אז יש כבר הרבה בתי כנסת שאנשים מתפללים עם הכוונות. אולי אחד מהם מחפר על כל העולם וגם עלינו. וכל שכן בתקיעת שופר. בכל אופן, הוא מסביר לנו את זה כי גם הכוונות שלנו גם חשובות. שלא הם מקבל תקיעת כל אדם שאינו חכם לתקוע בכוונה בסוד התקיעה. בזה יום הדין אני מדלג. כך אמר הקדוש ברוך הוא שהוא סוד קו האמצעי, מוסיף רבי אשלג. בניי, מה אמר הקדוש ברוך הוא? בניי, לא תפחדו, כי אני עומד על הפתח. לעכב את מה? את כל הדינים. ותנו לי כוח, ובמה? בשופר. מה, אנחנו צריכים לתת לבורא כוח? כן, זה מה שאמרנו. נבראה פה מציאות שבה המלאכה של בורא עולם, השליטה של בורא עולם, במרחב שאנחנו קוראים לזה המציאות שלנו, היא תלויה במי? בנו. לכן אנחנו נקראים הנקבה. אנחנו הנקבה שבינה מנסרת מזה אנפין, כדי לאפשר לה לעמוד על שלה, מצד אחד לחשוב שהיא יכולה בלי בורא עולם, מצד שני, שאנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים בלעדיו, אנחנו צריכים לתת לו כוח. אני צריך לתת לו כוח? בעולם שלנו, אם אני ממליך אותו, אני נותן לו כוח. אם אני לא ממליך אותו, הוא לא יכול לעזור לי. הוא יכול לעזור לי בעקיפין. על ידי כל הדברים שקורים לנו, ולאט לאט מביאים אותנו להבין שאין עוד מלבדו, ואנחנו לא יכולים בלעדיו. ככה זה, כגב נגדה, ביום ראש השנה, ביום הכיפורים, לדינה השתכח באלמה, יהיו קיים לקטרגה, וישראל בעיין נתערה בשופר ולתערה כל דקליל באשה ומאיה ורוחה, ותביד אוחד ולשמעו כל מגו שופר. זה כבר זוהר וירא. דרך אגב, הפרשה שקוראים בתורה בראש השנה, ביום הראשון וביום השני, זה מפרשת וירא. שזה כחום היום, שזה היה דינים של ראש השנה. בואו רק אל זה, ביום ראש השנה ויום הכיפורים, שהדין נמצא אז בעולם, והשטן עומד אז לקטרג. מה זה אומר הדין נמצא בעולם והשטן עומד לקטרג? תכף אנחנו נראה את ההסבר יותר לעומק. שישראל, כלומר, יש פה עניין, שיש משהו שמפריע. בעצם, בוא נגיד את זה בצורה כזאת, בראש השנה אנחנו חוזרים לבראשית, וזה אומר הכל, מקבלים הזדמנות להתחיל מההתחלה. מה הבעיה? מה אנחנו אומרים בתחילת תפילת ערבית של ראש השנה? תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. השאלה היא מאוד פשוטה. מבחינת בורא עולם זה מאוד פשוט. למה? הוא אינסופי. הוא רק אור, אין בו שינוי. אני השם לא שניתי, אין בו שינוי. כלומר, החטאים שלנו, הקטנוניות שלנו, החסימות שלנו, הם לא נרשמות אצלו. הוא לא מכין, אין לו ספר של כל הדברים האלה של המעשים. הספר קיים אצל מי? אצלנו. כלומר, השאלה היא כזאת, האם שאנחנו אומרים תכלה שנה וקללותיה, האם אנחנו מסוגלים להשאיר את הקללות בשנה הקודמת, ותחל שנה וברכותיה, האם אנחנו מסוגלים להיכנס לשנה החדשה, ובאמת לחדש את עצמנו. וזה, ולכן זה נקרא, והשטן עומד אז לקטרג. מי זה השטן? שטן בעברית זה מהפועל סינטט נון, שזה להפריע, לעכב. מי מעכב את השפע בחיים שלנו? בורא עולם? חס ושלום. כמו שאמרנו, השמש או הירח. בורא עולם, השמש זה המשל. למה? השמש מאירה כל הזמן, גם בלילה. אוקיי? ולכן, זה לא משנה, השמש מאירה באותה מידה על רשעים וצדיקים. כך בורא עולם. הירח לעומת זה, יש לו, כמו בני אדם, יש לו מניה דיפרסיה. יש לו מילוי ויש לו חיסרון. הוא בהי ובהי, הוא עולה ויורד. מה יש לו לירח? לא שלו, רק מה שהוא מחזיר מהשמש. כלומר, השטן זה אותם חלקים של התודעה שלנו, שלא ימלכנו את בורא עולם עליהם. הם מעכבים את השפע האלוקי להיכנס. מדוע? עוד לא השתבחנו בזה שהשגנו את השפע הזה מעצמנו. זה מה שמסתין, זה מה שחוסם, זה מה שמקטרג. זה לא בורא עולם. והשטן עוד פעם, הוא לא פרילנס, הוא לא ישות בפני עצמה שפועלת על דעת עצמה, כמו שהרבה אנשים חושבים ככה. לא, לא. זה אותם חלקים של התודעה שלנו, שעדיין לא תוקנו ועדיין לא נבנו כמו שצריך. ולכן, אז צריכים ישראל להתעורר בשופר, לעורר את הכל. כלומר, מה אומר לנו פה הזוהר? שהשופר מעורר את הכל, והכל הזה כלול ממים, אש ורוח. מים, בתקיעת השופר, יש לחוט. מי שתוקע בשופר, אחרי זה כאן זאת מתחילים לראות שהוא מתמלא עדים. נכון? זה מים. אש, זה ההתלהבות והכוח של שעומד, וההתאדמות מהמאמץ של הבעל תוקע, זה האש של החום הגוף שלו. רוח, כל זה בעצם מה שיוצא, הרוח שיוצאת מהריאות. אש, מים, אש ורוח, זה ימין, שמאל ואמצע שוב, שדיברנו עליהם בהתחלה. שהם בעצם חסד גבורה ותפארת, שנעשו על ידי תקיעת השופר אחד. ולהשמיע אותו הכל מתוך השופר. משהו בשופר מסוגל לתקן את מה שיצא מהאיזון. שופר מישון משפר. אוקיי? ואיך זה עובד? מסביר לנו הזוהר כך. ולהשמע הוא קול מגו שופר. פירוש. אומר לנו רבי אשלה כך, י"ב חודשי השנה הם תיקון המלכות מתחילתה הצופה. שימו לב שאפילו המילה שנה, שנה זה מלשון שונה, חוזר על עצמו, אוקיי? במילה שנה זה 355, זה 355 ימי י"ב חודשי ירח, אוקיי? זה גם ספירה. כי כל שנה זה ספירה מסוימת בתיקון. אין שתי שנים שם אותו דבר. כל שנה יש תיקון במימד אחר. וכיוון שסופה אינו נשלם לגמרי, כלומר מתקרב סוף השנה, והאנושות עדיין לא מתוקנת. איך אנחנו יודעים שהיא לא מתוקנת? זה לא צריך להיות כישרון מיוחד, כדי להבין שאנחנו עדיין לא לגמרי שם. פשוט קמתי בבוקר ו... דבר ראשון שהוציא אותי משלוותי, ואני יודע, הנה, לא המלכתי את בורא עולם עליי ב-100%, פה שולט בי הכעס, הקנאה, הייאוש, התסכול, וכן הלאה וכן הלאה, כל אחד עם הרשימות שלו. כיוון שסופה אינו נשלם לגמרי עד גמר התיקון, על כן צריכים בכל שנה לחזור ולתקנה. לתקנה הכוונה בסופה של היום להתקין. כלומר, את כל התוכנה של... כל המין האנושי צריכים להתקין אותה מההתחלה, כל ראש השנה יש את ה... איך אנחנו יודעים שכל מכשיר למשל סלולרי, היום אנחנו חיים, לא יכולים לחיות בלי זה. מדי פעם יוצאת הגרסה המתוקנת. ואז אם אתם שמים לב, המכשיר שלכם מתחיל ככה לקרטע, עד שלא תתקינו ותקבלו הודעות, תתקינו את הגרסה המתוקנת. בעצם אנחנו מקבלים את הגרסה תשע"ג בראש השנה. ולגרסה הזאת לוקח 22 יום לרדת. אוקיי? ולכן כל שנה צריכים לחזור ולתקנה, וזה הכוונה. בעצם, אם הגרסה החדשה מותקנת, א', אני יכול להיפטר מהרבה באגים, אני יכול לנקות הרבה דברים מתוך המערכת, אני יכול לקבוע תנאים מחדש. ועל כן בכל ראש השנה אנו מתחילים מבראשית תיקון המלכות. ישנו הזדמנות מחודשת, הכל חוזר לשורשו. דהיינו כמו שנאצלה ביום רביעי דמעשה בראשית, שאז הייתה, אז גרסה אחרת של הסיפור של אדם וחווה, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. מה אמרנו? הנה השמש מייצגת את הזכר, הנותן, הירח, הלבנה, את הנקבה המקבלת, אז הייתה בשלמות גר דערת השמאל, שהוא סוד דערת השורוק, דהיינו חוכמה בלי חסדים. כלומר, ביום הרביעי ששת ימי בראשית, המלכות, הכלי, הייתה כלי שלם, בלי כל מיני הפרעות. אוקיי? זה לא רק שאנחנו חוזרים בראש השנה ליום א', גם יום ד', גם יום ו', כמה ימים חסרים לנו, שלושה ימים, כנראה שגם הם בפנים, באיזושהי צורה. אלא מה שחשוב פה זה שאנחנו חוזרים לבראשית ואנחנו מקבלים את היכולת, מכיוון שהכל חוזר לבריאה מחדש של כל המהות שלנו. לא רק הנשמה שלנו, התוכנה של הנשמה שלנו, אנחנו עכשיו יכולים ליישם בדיוק את מה שאומר הרמח"ל, ולהשתבח בזה שאנחנו מתקנים את עצמנו, מנסים את ההזדמנות, מתחילים מההתחלה. מתקנים את התודעה שלנו במסגרת גרסה תשע"ג, מתקנים את התודעה שלנו בגרסה הזאת. משופרת, זו הגרסה, חבר'ה, הכי משופרת שהייתה מההתחלה. כלומר, עד עכשיו זו הגרסה ה-5783. תראו, אייפון הגיעו רק לכמה, 14? אוקיי, אנחנו כבר 5783. ועל כן, כתרגה לבנה, מהי כתרגה? אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד, זה מדרש חז"ל. שלא הייתה יכולה לסבול חסרון החסדים, ועושות כתרוג השטן גם כן. כלומר, אותו, מה זה כתרוג השטן? זה בעצם אותו חלק בתוכנו, בנשמה שלנו, בלבנה שבתוכנו, שלא נוח לה עם המצב, היא לא שלם לה. גם כן, שכתרוגו נאחז במלכות להמשיך דינים. כל אימת שמירים בה גר דה שמאל. מה זה גר דה שמאל? הגר של השמאל זה אותה הערה שאנחנו מושכים אל עצמנו במצבים של התקפות של אגואיזם. שאנחנו רוצים את הכל ולא אכפת לי מה יהיו התוצאות. כל ההתמכרויות שלנו, אם זה לכעס ואם זה לסמים ואם זה לתרופות, ואם זה, כל, ברגע שזה התמכרות, זה שאני רוצה את הכל כאן ועכשיו ולא אכפת לי מהתוצאות של זה. וזה, על זה נאחז השטן. למה? כי ברגע שאנחנו מתנהגים בצורה כזאת, מה קורה? הרי כל מכשיר חשמלי עובד גם כן, כמו שאנחנו תיארנו, ימין, שמאל ואמצע. מה קורה שאנחנו מושכים אור חשמלי באיזה כלי, ואנחנו מושכים, זה מגיע לאינסוף. יש איזשהו, איזה פקק קופץ, נכון? מה קורה בסוף השנה? יש כבר יותר מדי פקקים על הפאנל הביתי שלנו שקפצו. צריכים להעביר אחיזת השטן וכתרוגו מן המלכות בעת ההיא. וזה שכתוב, יהיו קיים לקטרגה. כיוון שנגלו בכל ראש השנה, ג' ראשונות היא שמאל, על כן עומד השטן לקטרג על המלכות. למה? אנחנו חוזרים למעשה בראשית. כל המופעים של הכלי בהתחלה חוזרים על עצמם. מה זה אומר? ולא עוד אלא שני עדים הם על עדיים, עין רואה ואוזן שומעת, ובית דין סופר ודן עוונותיו. זה המדרש. ולא עוד אלא השמש והלבנה מעידים על האדם, עכשיו תבינים מי זה השמש והלבנה. זה בעצם הכוחות שבתוכנו. וכמו שאמרנו, תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו. מהו בכסל? הוא ביום שלבנה שהמלכות מתכסה בו. למה היא מתכסה? משום כשמגיע ראש השנה, יבוא סמך מהם. לבקש דין על בני עדיין הוא ישראל שבני מלכות. זה הכל בגרסת אגדה. לפני הקדוש ברוך הוא, כאילו. אבל מי זה הסמך מהם? זה הכוח של הכתרוג. מי זה הכוחות של הכתרוג? זה אותם חלקים בתודעה שלנו שעדיין לא הושלמו. הם אלה שמעכבים את השפע. למה הם מעכבים את השפע? כי אנחנו לא סובלים ארוחות חינם. אנחנו רוצים להשתבח בזה שהשגנו את זה בעצמנו. שהתגברנו בעצמנו, על השטן, על הסמך מהם, על לא משנה מה. איך שנקרא לזה? והוא יאמר לו שיביא ידים. מביאים אותה שמש. הלך להביא את הלבנה והיא מתכסה. באיזה מקום היא מתכסה? הוא משיב אלא שהיא עולה לאותו מקום שנאמר בו. ובמחוסה ממך אל תחקור. כשלומדים קבלה מבינים על מה מדובר, והוא יסביר גם בהמשך, זה שאמר הכתוב, תיקו בחודש שופר בכסל יום חגינו, למקום שבו עלתה השכינה. שמה בו מחוסה ממך אל תחקור, והבונות שהן בסתר צריכים להיות נידונים שם, בינו לבין קונו. והבונות שחטא בגלוי נאמר, מחסה פשב לא יצליח. והשכינה מצד הכתר היא עולם הנסתר. ועל מה נאמר, מה נאמר לכתר? במחוסה ממך אל תחקור. למה זה מחוסה? כי ספירת הכתר היא מייצגת את ההתחלה של השפעת השפע האינסופי אל העולם שלנו. מדובר על אותו כוח של השפעה ללא תנאי של מחשבת הבריאה להיטיב לנבראים. כשאנחנו מדברים על חזרה אל השורש, מדברים על זה, אל הכתר. ולכן, כשאתה מתחבר אל הכתר, אין לך צורך לחקור. לחקור זה בלחזות את כל הפלא של הכתר. ומידו בעלי המשנה שאדם צריך לחבר הבנותיו למקום ההוא שהוא כתר. כלומר, אם בן אדם בא ואומר, רגע, עם כל מה שעשיתי, אני לא הולך עכשיו לתרץ את זה. למה? היצר רע, נברנו ככה, יצר לב האדם רע מנעוריו. כל העבודה שלי זה לחבר את התודעה שלי אל הכתר, שזה יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק. יותר ממה שאני רוצה שיהיה לי טוב, בעולם רוצה שיהיה לי טוב, ולכן הוא ברא אותי. וברגע שאני מתחבר אל הכתר, מתחבר לאותו מקום, ששם רק מה שחשוב זה כמו שההורים מסתכלים על הילדים ואומרים, מה אנחנו רוצים ממכם? שיהיה לכם טוב. כל היתר שטויות, עזבו, אבל אבא עשיתי כאלה, תעזוב, לכן זה אבינו מלכנו. מצד אחד זה אבינו, מה אבא מסתכל על הילד שלו, יעשה לו פנקס חשבונות? אבל אני לא אשכח לך, עשית את זה ועשית את זה, זה לא אבא, ככה לא מתנהג אבא. ובעיקר לא אבינו שבשמיים. ואכן, שהאדם מתחבר לאותו מקום, שזה לא שהבורא עושה לי חשבונות, אלא אני עכשיו בשמחה עצומה, שהנה בורא עולם בא ואומר, נו, מה הבאת לי? אתה מסוגל עכשיו לדלג מעל כל הבלגנים, ופשוט לאהוב אותי כמו שאתה. ושחרר את זה, לשחרר את הכללות ואת ההבנות, אתה יכול לעשות את זה. להתחבר לזה שכל מה שאני רוצה זה שיהיה לך טוב, אבל אני לא יכול לעשות את זה בכוח. אתה עכשיו צריך לרצות את זה בעצמך. זה, להתחבר למקום שהוא הכתר. כשבן אדם מתחבר לשם, מה קורה לכל ההבנות? פוף. בזמן ההוא מגיע זמן הרחמים והדין עובר. משום זה אמר לחבר הבנותיו בכתר, כי ברגע שאדם מחבר עוונותיו בכתר, המלכות מתכסה. מה זה המלכות? זה החשבונות. זה החשבונות, ככה וככה וככה. זה עולם ההיגיון. בעולם, ברגע שאתה בעולם ההיגיון, וואו, זה לא ייגמר אף פעם. אם בן אדם יעשה חשבונות כל הזמן, אבל ביום הזה וזה, אני אמרתי את התפילה, לא התכוונתי לגמרי. מתי תצא מזה? אם אתה בהנהלת חשבונות. בחיים לא. זה לא ייגמר אף פעם. זה, בדרך לזה, האדם צריך להגיע למקום שהוא מחבר הבנותיו בכתר. רגע, אני לא פה בשביל לעשות חשבונות, אני פה להתחבר אל הכתר. לזכותו מן העדות של המלכות, אבל הרשע אין מזכים לו. למה? הרשע עסוק בחשבונות כל היום, כי מה זה רשע? רצון של עצמו, הוא כל מן עסוק, מה קיבלתי, מה עוד לא קיבלתי. הוא עסוק בחשבונות כל הזמן. אוקיי. אני חושב שנכנסנו מספיק לעומק. והסברנו. אז מה יש לנו בתקיעת השופר? בדיוק אנחנו חוזרים לאותו עיקרון בדיוק. בכל סדרי תקיעת השופר יש נוסחה אחת שחוזרת על עצמה. והיא שיש תקיעה, בכל סדרה של תקיעות זה תמיד מתחיל עם תקיעה, שהתקיעה נועדה לחבר אותנו לאברהם אבינו. מה זה אברהם אבינו? מי שלומד קבלה, זה התקנה מחודשת של התוכנה של אברהם אבינו קו ימין. אברהם אבינו זה השם של התוכנה. אוקיי? יש בתוכנה, לפני כמה זמן קראו לו גוגל, היום קוראים לזה אלפאבית. פייסבוק היום קוראים לזה מטה. אוקיי? אבל זה אותו דבר, יש התוכנה שנקראת קו ימין, ולתוכנה הזאת קוראים אברהם אבינו. ככה זו המסביר. לתוכנה של קו שמאל קוראים יצחק אבינו, זה השם של בית התוכנה. של דוד המלך, שזה נקרא דין רפא, זה מלכות, זה דוד המלך. קו אמצעי, זה יעקב אבינו. ולכן, מה שבעצם אנחנו עושים, הרי יש הרבה פעמים חוזרים על תקיעה שברים תרועה תקיעה, יש גם תקיעה שברים תקיעה, יש גם תקיעה תרועה תקיעה, אוקיי? למה יש כל כך הרבה תקיעות? זוכרים את הפאנל? יש לך בית, ובמשך השנה התרופפו הרבה דברים, וקפצו כל מיני. אתה עכשיו עובר עם השופר על כל הפאנל, ואתה מתקן את הפלוסים ואת המינוסים ואת הנגד, ואת הפלוסים והמינוסים והנגד, ואנחנו עוברים על כל הפאנל, עד שאנחנו בעצם התקנו מחדש את כל המערכת. אוקיי? התקיעה היא קו רציף של צליל. השברים זה אותו קו שבור לשלוש. והתרועה שזה רצוץ, מה שנקרא תרועם, זה שבירה רציפה. והתקיעה האחרונה, מה זה התקיעה האחרונה? כאשר הימין מתמזג בשמאל ויוצר את קו האמצעי, זה תקיעה, ולכן זה שוב דומה לתקיעה הראשונה. ולכן, בעצם כל התקיעות לאורך היום הראשון והיום השני, זה בעצם העבודה. העבודה שלנו זה שאנחנו שומעים את התקיעה, זה לחבר את עצמנו לכוח של אברהם אבינו קו ימין. פשוט לחבר את התודעה לרשת של אברהם אבינו קו ימין. להתקין את הכוח של הנתינה, האהבה, האכפתיות, החוסר אנוכיות וכן הלאה, לחזק את זה, להתקין את זה, זה חלק ממי שאנחנו, אבל אנחנו צריכים לנקות אותם מהבאגים. ויש כמה וכמה רובדים, ולכן אנחנו נראה איך זה בנוי. בשברים אנחנו צריכים להתקין את הקו שמאל בתרועה, יש לקו שמאל דין רפא, זה נקרא מלכות, דוד המלך, ובתקיעה קו אמצעי שזה סוגר את זה. ולכן כמו שאמרנו, יש כמה גרסאות, זה לא כל כך עקרוני. 30 התקיעות הראשונות, וזה איך זה עובד, בתפילות בוקר ראש השנה, כאשר מסיימים את קריאת התורה, אוקיי? ואז תוקעים 30 התקיעות הראשונות. למה 30 תקיעות הראשונות? זה שלושה מחזורים של תקיעה שברים תרועה תקיעה, תקיעה שברים תקיעה תקיעה וכן הלאה. זאת אומרת, זה שלושה מחזורים, אוקיי? שבכל אחד 10, למה 10? זה שלוש שורות של תקיעה שברים תרועה, בסדרים שונים. אז בעצם אני עובד בשלושים הראשונים, שזה לפני שמחזירים את ספר התורה, זה כנגד תיקון עבודה זרה. כנגד אברהם אבינו, שאברהם אבינו הוא זה שנלחם בעבודה זרה. להחליף, מה שלמדנו, תיקון משנה שם, משם, מה זה עבודה זרה? זה כעס, כל הכועס, כל מי שמתמכר. ברגע שבן אדם מתקין את הקו ימין, זה שינוי שם הכי גדול. מבן אדם שהוא חסר אחריות, הוא הפך להיות בן אדם שכולו חסד ונתינה ואחריות. מה יש פה בעבודה זרה? אז כותבים לנו כמה מקובלים, זה כעס, זה העלמת עין מצדקה, זה זיזול בהזכרת שם שמיים, זיזול בתפילה, חילול השם, כלומר שבן אדם מתנהג בצורה שממש לא יהותה וכדומה. שזה גם אפשר לחלק את זה לתשרת, זה חיבור מחדש לאור, להערה, לרוחניות, תשת לקבל עצמנו להיזהר מהכעס, תרת לקבל עצמנו לעסוק יותר בחיבור לאור. זה נכנס לרזולוציה שלא תמיד אנחנו יכולים לזכור, אבל בעצם את הנוסחה הראשונית אנחנו רואים. אוקיי? ואחרי זה מגיע תפילת המוסף. בתפילת המוסף יש מחזור נוסף של 30 תקיעות מוסף בלחש. אוקיי? פה זה גילוי עריות. מה זה גילוי עריות? זה כל העניין של התאוות שיש לנו. זה לא רק עניין מיני, זה כל הסוגים של התנפלות על הדברים שהם לא יעים. להתחזק בתודעה רוחנית, מסירות נפש, צניעות, הימנעות משמיעת ניבול פה. ופה זה מתחלה גם כן, מי שרוצה להיכנס לרזולוציה, לקבל על עצמנו להתמיד בלימוד שלו, כי איך אנחנו נשתלט על היצרים שלנו והתאוות שלנו, אם לא, נמלא אותם. להגיד לעצמו, בן אדם שאומר לעצמו, אסור לי, אסור לי, אסור לי, בסוף זה מתפרץ. כל מי שעשה דיאטות מכל הסוגים וניסה להיגמל מהתמכרות, יודע בדיוק איך זה משתולל. קבלת צניעות על עצמנו, ותרת לקבל עצמנו, לקדש את עצמו יותר, ולהרבות בצדקה. אוקיי? ואז מגיע חזרת השליח ציבור של המוסף, מחזור שלישי של תקיעות, ופה זה פגם שפיכות דמים. שזה שפיכות דמים, זה הלבנת פנים ברבים, שאנחנו מביישים אנשים אחרים בחוסר כבוד. הוצאת זרע קודש לבטלה, מרים יד על חברו, לא שפכת דם, אבל זה נחשב ששפכת דם. אז זה בעצם התחברות להתנהגות ערכית, לקבל עצמנו נגמנה מלבנת פנים ומכעס. באיפה בעיקר אנחנו יש הלבנת פנים? זה במשפחה, בדרך כלל. אנשים הכי קרובים אלינו. היום זה משפחה, מקום עבודה וכן הלאה, כל הדברים האלה. תרת לקבל עצמנו להשתדל לשמח אחרים מול שדה אדם, להלבין שיניים, דווקא לכבד אנשים, להרים אותם, להתחזק בעבודת התפילה. ואז מסתיימת תפילת מוסף, ובקדיש יש עוד 10 תקיעות, זה משלים ל-100, לקבל על עצמנו לשמור על הדיבור, להיזהר מלשון הרע, להתמקד בלשון טובה, או לשתוק שלא צריך להגיד כלום. אוקיי? וכשכל זה מסתיים, יש עוד תקיעה אחרונה, משלים ל-101, זה תרועה גדולה, וזה בעצם הופך, 101 זה מיכאל. 101 זה גם מסמל קפיצה קוונטית. אין השונה 100 כשונה 101. אתה עובד הזה, עובד, זה האקסטרה, אקסטרה, אקסטרה. שלא להתייאש. ומה שנקבע לנו, ואז, ברגע שאנחנו בנינו את הכלי מחדש, אז זה קובע כמה חיים יהיו לנו בשנה הבאה. שזה כמה מוות נצטרך לתקן או למתק, כמה מרירות יהיה צריך להפוך למתוק, כמה חושך יהיה צריך להפוך לאור. אוקיי, כי מה שלא תיקנו בראש השנה, יישאר לנו לתקן ביתר השנה הבאה. בנים, זה יוולדו ילדים, איך הילדים שכבר יהיו לא מחוברים לאור הבורא, כל העניין של האינטראקציה המשפחתית והשפע המשפחתי, ומזונות, זה הנתונים הכלכליים של השנה הבאה עלינו. לטובה. שתהיה לכולנו שנה טובה, מתוקה ומוצלחת. הרבה לימוד יש עוד, אבל איכשהו ניסינו למצות את זה.